Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
10 פעמים אתה רוצה לפרוש, אבל זה כמו מסע קומטה. ממשיכים. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. אור אופר השתחרר משירות צבאי, ניהל את חנויות התכשיטים של הוריו וחיפש באינטרנט מוצרים דומים. כשלא מצא, הוא יצר תוסף לדפדפן שיעזור בחיפוש. כך נולדה סימילר ווב, שאחרי ההנפקה שווה קרוב ל$2 מיליארד. וכך נולד יזם שעשה את כל הדרך לגמרי לבד, מכין את ילדיו לעולם ההייטק כבר מגיל שנה, וחושב שישראל צריכה להיות ההוליווד של הטכנולוגיה. על פניו, הסיפור של סימילר ווב יכול להישמע כמו עוד אחד מהסיפורים המוכרים על חברות הייטק ישראליות שהשלימו באחרונה הנפקות ענק. על פניו, גם המשרד של המייסד והמנכ״ל אור אופר נראה כמו עוד משרד של מנהל מצליח בעידן השיא של ההייטק המקומי. אלא שעל השולחן שלו, בקומה 40 במגדלי עזריאלי שרונה, מונח פריט אחד, לא בולט במיוחד, בסך הכל ספר על מעצב תכשיטים, שרומז, הסיפור כאן שונה. ההורים שלי אומנים, הם מעצבי תכשיטים, מסביר אופר. כל החיים הם נלחמו קשה כדי לפרנס אותי ואת שני האחים הקטנים שלי, כי זה תחום מאוד לא יציב. לכן מיד אחרי השחרור מהצבא רציתי לעזור להם, והקמתי שתי חנויות, בזיכרון יעקב ובנתניה, למחירת המוצרים שלהם, וגם חנות אונליין שהייתה אמורה להיות גולת הכותרת שלנו. רציתי לבנות משהו גדול, בהשראת אימפריות תכשיטים בחול או מיכל נגרין בארץ. ההורים שלי היו מאוד סקפטיים, ובכל ארוחת שישי הם אמרו לי, אור, בתכשיטים אין כסף. לך להייטק. ואני אמרתי, תראו את מגנוליה, תראו את פנדורה. אז הם אמנם לא היו גדולות, אבל היום הן אימפריות. פנדורה, יצרנית תכשיטים דנית בינלאומית, כבר נזכרת בשווי של $14 מיליארד. אז הוא המשיך עם התכשיטים, עד ששמע על דיוויד יורמן. ההורים שלי עיצבו תכשיטים שהיו אז ייחודיים, שילבו כסף, זהב ואבנים יקרות. אחד הספקים שעבדתי איתם סיפר לי שיש מעצב על שעושה משהו דומה, פורץ דרך בשילוב אבנים בתכשיטי כסף. יורמן היה דוגמה למישהו שהצליח בענק בתחום הזה ויצר מותג. רציתי למצוא באינטרנט עוד מעצבים דומים, לעשות מחקר שוק פרטי בנישה הזאת, ואז ראיתי שזה לא עובד, שקשה מאוד לעשות את זה. לא הייתה דרך לחפש באינטרנט לפי דמיון של מוצרים מבוקשים או בקטגוריה דומה. כך למעשה נולדה סימילר ווב, כתוסף לדפדפן שעזר למצוא אתרים דומים למה שאתה מחפש. זה גם המקור לשמה. שכנעתי חבר שלי שבדיוק השתחרר מממרם לבוא לעזור לי בתכנות, והוא הביא עוד כמה חברים ששירתו איתו ביחידה. ב-2007 הקמנו את החברה. רצנו ככה עד 2011, 7-8 אנשים. במאי, בעיצומו של סבב הלחימה האחרון מול עזה, סימילר ווב הונפקה בנאסדק לפי שווי של $1.6 מיליארד וגייסה 180 מיליון. תל אביב ספגה טילים ובניו יורק עופר חגג. אחד הבנקים שליוו את ההנפקה והכיר את סיפור הקמת החברה העניק לו במתנה מהדורה מהודרת של ספר על התכשיטים של יורמן. 14 שנה אחרי שיצא לחפש תכשיטים, המעגל של אור נסגר. גם כשמתבוננים בתמונה הגנרית של פתיחת המסחר במניית סימילר ווב בנאסדק, קל לזהות בה משהו חריג. אופר עומד שם, בולט במרכז התמונה, מייסד יחיד. אין כמעט כאלה. נדיר להתקל בחברה ישראלית שמטפסת לצמרת במשך שנים רבות כל כך, ואין בה 2, 3 או 4 מייסדים שעשו יחד את הדרך המפרכת. אופר גם אינו מתאים לטייפקאסט של יזם ישראלי. הוא לא צמח ביחידות הטכנולוגיה, לא למד מחשבים, לא כיוון או כוון במהלך חייו להייטק, כאמור, הוא רצה לעזור בתכשיטים. המסלול האחר שלו גם הצמיח חברה קצת אחרת, וניהול קצת אחר. סימילר ווב אולי נולדה כדי לחפש את הדומה, אבל איכשהו כל הזמן הציגה מודל שונה. כולם מופתעים שלא התייאשתי. אני ממש סיפור סינדרלה. אימפריה, היא מילת מפתח ששווה ועולה בשיחה עם אופר, בן 38, תושב כפר שמריהו, נשוי ואב לשני פעוטות. הוא תמיד רצה אימפריה, אלא שבניגוד לאחרים, ממש לא היה ברור שהיא תהיה טכנולוגית. סימילר ווב כבר שווה $1.8 מיליארד. ב-2020 הכנסותיה צמחו ב-32% ל-$93 מיליון. לפי הרבעון הראשון של 2021, היא עשויה לסיים את השנה עם הכנסות של 120 מיליון, אף שהיא עדיין רושמת הפסדים. החברה מעסיקה כבר יותר מ-900 עובדים בישראל ובארצות הברית, ובקרוב הלוגו שלה התנוסס במקום זה של פלאפון על בניין בית הוורד בגבעתיים, בסמוך לדרך השלום, שם היא תאכלס את כל הבניין. אני כבר מזמן רוצה מטה שהוא רק שלי, וחיפשתי בכוונה בניינים אייקוניים שמאכלסים שמות מוכרים, כמו פלאפון או ישראכרט. אני מסתכל על אימפריות, מסביר אופר. אני רואה בזה הצהרה. הייטק וסטארט-אפים זה כבר לא משחק ילדים. סימילר ווב היא חברה ציבורית, והיא חלק מהתהליך שבו ההייטק החדש מחליף את ההייטק הישן. זה מפתיע כי לא באת מההייטק הישן, וגם לא צמחת בטבעיות להייטק החדש. כילד הייתי גיק מחשבים, אבל זה הסתכם בעיקר ברמה של משחקים עם חברים מצור הדסה, שם גדלתי. האינטרנט היה רק בראשיתו, ומישהו מהחבר'ה היה מרים טרמינל להתחברות מרחוק למחשב שלו, והיינו משחקים יחד. 8200 מאוד רצו לגייס אותי, כי הייתי כבר מתכנת, אבל לא רציתי לעסוק בזה בצבא. ואז ל-8200 גם לא הייתה הילה שיש היום. חוץ מזה, היה לי חשוב להיות לוחם. זה ערך עליון אצלנו במשפחה, אצל החברים ובקהילה, ביישוב. החלום הגדול שלי היה לשרת בסיירת מטכ"ל, אבל לא התקבלתי. כן התקבלתי לעוקץ, והייתי מאושר. אם שירות טכנולוגי תורם לאנשים מחשבים, אופר מסביר ששירות קרבי תורם לא מעט ליזמים. זה עזר לי המון, לאישיות. החוויות שהייתי צריך להתמודד איתן בשנים האלה, היום אני מבין שזה היה בסיס גם ליזמות וגם למנהיגות. חלק גדול מהשירות הייתי כלבן בדרום, במוצב ניסנית שבתוך רצועת עזה. כלבן זה ג'וב מעניין. גם כחייל צעיר אתה חובר לכוחות קרביים ומנוסים, מדבר עם מח"טים וסגני אלופים בגובה העיניים. אתה לא צריך לקבל החלטות מהר ותחת לחץ כדי להגיד להם אם ממשיכים להתקדם או לא. זה דורש אומץ והרבה מנהיגות. זה נכון לא רק לגביי, אלא גם לגבי היזמים הישראלים בכלל. יש להם יותר אומץ מלמנכ"לים שגדלים באירופה, למשל. לא בכדי, גם בארצות הברית, חלק גדול מהיזמים הם מהגרים. כך שדווקא השירות הצבאי, לא ביחידות הטכנולוגיה, הפך אותי לעמיד יותר לדעתי מאחרים, וזה גם הפידבק שאני מקבל מהמנהלים סביבי. כל מי ששומע את הסיפור שלי, על הריצה לבד 14 שנה עם שינויי כיוון במוצר, מופתע שלא התייאשתי באמצע. אני ממש סיפור סינדרלה. אחרי השחרור הוא נרשם ללימודים, אבל שוב ויתר על המחשבים. היה לי ברור מגיל צעיר שאני רוצה להיות יזם, וגם לא רציתי ללמוד תואר שדורש לימודים אינטנסיביים. אז למדתי מנהל עסקים בבינתחומי, בלי חוג נוסף, 3 ימים בשבוע וזהו. רציתי תואר שיאפשר לי לעשות עוד דברים תוך כדי. העוד דברים כאמור היו רשת התכשיטים, שנקראה מאיה אופר, על שם אמו, אבל קצת יותר משנה אחרי הקמתה, פתאום הוא נהיה סטארט-אפיסט, ואת ניהול החנויות העביר להוריו שמכרו אותן מאז. המוצר של החברה עבר כמה גלגולים, עד שב-2011 סימילר ווב שינתה כיוון, ומאז מספקת שירותים לניתוחי שוק דיגיטליים. השוואת תנועה באתרים, מספר הורדות ומשתמשים באפליקציות, ועוד כלים שמשמשים הן חברות והן משקיעים, בעיקר קרנות גידור שמבקשות ללמוד על הסטארט-אפים שבהם הן שוקלות להשקיע. כך שבסופו של דבר, אופר עשה מה שההורים שלו אמרו והגיע להייטק. בכלל, ההורים הם עדיין פונקציה נוכחת מאוד בחייו. הוא לקח אותם ואת אחיו להנפקה בניו יורק, ומספר שהם היו באקסטאזה. כשיזם עושה את כל המסלול לבד, בלי מייסדים שותפים, כנראה השותפים הסמויים שלו נוכחים במיוחד. הקמת חברה לבד, בלי שותפים, בגיל 23, בלי רקע בתחום הטכנולוגיה, בלי הקשרים שיוצרים בצבא או בחברות אחרות, כלומר, בלי המקפצות שיש לרוב היזמים האחרים שקצת מקלות בדרך, אני מניחה שהיו לא מעט נקודות שבירה. היה לי קשה מאוד כשהתחלתי, בגיל 23. יותר משנה עבדתי בלי כסף. עד שב-2009 גייסתי מיוסי ורדי, שעדיין מחזיק ב-5% ממניות החברה. אבל הרבה פעמים כשיש כמה מייסדים, כל אחד צריך לקבל פונקציה בחברה כדי להרגיש מספיק חשוב. ודווקא משום שהייתי לבד, יזם בודד, זה חסך לי הרבה פוליטיקה ואפשר לי להביא סדרה ניהולית טובה מבחוץ. זה היה אחד הדברים שהמשקיעים אהבו, שיש בהנהלה של סימילר ווב אנשים חזקים מאוד בכל תחום, כספים, טכנולוגיה ומשאבי אנוש. אבל יש לזה מחיר כמובן. היו פעמים שחשבתי להרים ידיים. ב-2007, כשהיינו רק 3 עובדים בחברה, אחד המוחות החזקים אמר שהוא לא מאמין במוצר ועזב. חשבתי שאולי באמת אין טעם להמשיך אם הוא חושב שזה לא יעבוד, אבל הייתי בן 24 ולא היה לי משהו אחר לעשות, אז המשכתי. רק כשגייסנו את הכסף הראשון, נהייתי בטוח יותר והכל השתנה. כמה גייסתם? $1,000,000, הוא מחייך. וזה הספיק ל5 שנים. היום אין סטארט-אפים ששורדים פרק זמן כזה עם סכום כזה. גם אחר כך היו כמה פעמים של נקודות שבירה כשעשינו פיבוט והמצאנו את החברה מחדש. עברנו מתוסף לדפדפן לאתר אינטרנט עצמאי, ואז פנינו לשוק העסקי. ב-2011, בדיוק כשהחלטנו לשנות כיוון ולעבור לשוק העסקי, הגיעה הצעה למיזוג. זה היה אחרי 4 שנים שבהן הרצתי את העסק לבד, והחברה שבאה הציעה לי מנכ"ל חיצוני שיגייס עוד כסף וינהל את הכל. אמרתי, יאללה, מספיק. שמישהו אחר ייקח את האחריות. אני עייפתי. אבל אחרי שהסכמתי, החברה התחרתה ונסוגה. אז שוב לא הייתה לי ברירה אלא להמשיך בעצמי. כך שכל הדרך מבחינתי הייתה כמו מסע קומטה. אתה רוצה לפרוש 10 פעמים באמצע, אבל אתה לא יכול כי אתה יודע שחייבים להגיע לקו הסיום. מאז עברו עוד 10 שנים. לא מצית? מייסדים רבים פורשים אחרי ההנפקה ומפנים את הכיסא למנכ"ל מקצועי. להפך, אני מרגיש שעוד לא סיימתי את הדרך. אני עדיין צעיר, ואני גם לא רוצה לעשות שום דבר אחר. איך אתה מתגבר על הלבד? מספרים שאתה נוטה להתייעץ הרבה. כן, אני אוהב להתייעץ עם מנכ"לים אחרים של חברות הייטק. עם מייסד מונה אקטיב, מולי אלבין, שהוא החבר הכי טוב שלי. עם מיכה קאופמן, מייסד משותף ומנכ"ל פייבר. ועם גיל שווייד, מצ'קפוינט. אני מאוד מעריך אותו, מעריץ את מה שהוא עושה. את העקשנות שלו והיסודיות. היום העצות שלו רלוונטיות במיוחד, כי הוא מוביל חברה ציבורית כבר 25 שנה. לפני 5 שנים, פחות הבנתי על מה הוא מדבר. ההנפקה שלכם הייתה מוצלחת, אבל השווי שלכם לא גבוה יחסית לישראליות אחרות שהונפקו באחרונה. בספק הייתם מקבלים יותר. פנו אלינו הרבה, אבל הרגשנו שאין צורך. עשיתי את כל הדרך ואני בשל. למה לי לקחת משהו שמרגיש ונשמע כמו קיצור דרך, ובהמשך יכול לחזור עליי כביקורת? אם אתה כל כך מאמין בעתיד של החברה, למה מימשת בהנפקה מניות ב-$10,000,000? הבנתי שכמנכ"ל של חברה נסחרת, יהיה קשה להנזיל את ההחזקות בהמשך, כי יש המון רגולציה. והנפקה היא זמן טוב לעשות הנזלה קטנה. אני כבר 14 שנה בחברה. היו לי 20 מיליון אופציות, ותוקפן היה פג אם לא הייתי מממש עכשיו. בצד החסרונות שתמונים בהיותך יזם בודד, אחד היתרונות הוא האפשרות לשמר לעצמך נתח גדול יחסית בחברה, גם אחרי שנים רבות. כך, אופר עדיין מחזיק ביותר מ-7% מסימילר ווב, נתח נדיר ליזמים בחברה ותיקה אחרי כמה גיוסי דילול, ששוויים כ-$130,000,000. השפע שנחת על החברה בשנה האחרונה לא דילג גם על עובדיה, שנהנו מלא מעט מזומנים. בסוף 2020, סימילר ווב גייסה $120,000,000, ורוב הכסף הוזרם לכיסי עובדים שמכרו מניות. כעת יש גל נוסף של מימוש אופציות אחרי ההנפקה. אני פנאט של עובדים, בודק את כולם. עובדים הם הדבר העיקרי שמעסיק את אופר בימים אלה, לאו דווקא באיך לרפד אותם, אלא יותר באיך לגייס אותם. בתקופה של ביקוש רותח בענף ותחרות קשה על כל מתכנת. אני לוקח לאפס פלייר, פייסבוק לוקחים לי, וכרגע זה לא נגמר, אומר אופר. כששכרתי את המשרדים בסרונה, שם החברה מחזיקה היום 4 קומות, חתמתי ל10 שנים. ולא דמיינתי שנצטרך לעבור כל כך מהר. הוא גם לא דמיין כמה מהר תתהפך המגמה. בתחילת המגפה, סימילר ווב עוד פיתרה 50 עובדים, רובם בארץ. את 2021 התחלנו עם 350 עובדים בישראל, עכשיו אנחנו ב-550, מגייסים 150 אנשים בכל רבעון, כלומר 50 עובדים בחודש. אלה מספרים יוצאי דופן, ודאי לנוכח הקושי הנוכחי לגייס. כל ארגון, גם גדול ומסודר ולא בהכרח בהייטק, יתקשה להתמודד עם היקפי גיוס וקליטה כאלה. מעבר למחסור בעובדים, יש היום בעיה להחזיק עובד שנה וחצי באותו התפקיד. כולם רוצים להתקדם מהר, לעבור לתפקיד הבא. הכל משתנה מהר מאוד. אנשים עושים כמה תפקידים שונים בזמן קצר, וצריך שתהיה תשתית שתכשיר אותם. זה הגיוני או בריא שבהייטק הישראלי היום יותר קשה לגייס עובדים מלגייס כסף או לקוחות? זה אכן כך. והיום חלק גדול ממיתוג של חברה מכוון לעובדים. זה קורה כי בהייטק כל עובד מאוד משפיע, יש לו משקל מרכזי יותר. בהייטק אתה בונה חברות יותר טובות עם הרבה פחות אנשים, ולכן זה שוק של עובדים. והעובדים נהפכו למשקיעים. מחפשים את האופציות למניות הטובות ביותר, או חברות שקרובות יותר להנפקה, ולפי זה מחליטים איפה לעבוד. ממש כך. העובדים חושבים היום במושגים של איפה אני משקיע את 4 השנים הקרובות שלי. בעבר זה לא היה כך. כאילו היו כל כך הרבה חברות שהונפקו, והעובדים בחברות הציבוריות המעטות לא מיהרו להתפתות לסטארט-אפים שבהם המימוש והתגמול היו באוויר. אחרי ההנפקה, קל לכם יותר לגייס? כמובן, כולל טלנטים שעבדו בפייסבוק ובגוגל. הם באים עם ציפיות לתנאים מסוימים, וכחברה ציבורית אנחנו כבר יכולים לעמוד בהם. ואין גבול למה שאתם מוכנים לתת? זה בדיוק כמו עם ספורטאים שרואים עכשיו באולימפיאדה. אם אתה רוצה לגדל את המצטיינים, אתה צריך את האצטדיון הטוב ביותר, את המאמנים הטובים ביותר, ואת הרופאים הטובים ביותר. מה זה משאיר לסטארט-אפים הצעירים? איך הם יכולים לגייס? תחשוב על עצמך לפני 13-14 שנה. בתנאים של היום לא היית יכול לשרוד. כבר עכשיו רואים ירידה במספר הסטארט-אפים החדשים. אם ב-2014 הוקמו יותר מ-1,400 סטארט-אפים, ב-2019 היו רק 850, ובשנה שעברה רק 520. עד לא מזמן היו יותר מדי סטארט-אפים, וגם זה היה לא בריא. צריך איזון. אבל אני עדיין רואה עובדים שעוזבים אותי כדי להקים סטארט-אפים. ויש שתי חברות של יוצאי סימילר ווב שגייסו רק החודש. Active Fence וטריברס. גם לי לא היה קל כשהייתי בן 24 ללא ניסיון, והייתי צריך לגייס ולהכשיר עובדים, אבל הייתי צריך להפגין מנהיגות וחריזמה, ולשבת הרבה עם הלינקדין. קשה לקבוע אם לשבת עם הלינקדין, כלומר השקעת זמן רב בגיוסים, הם אילוץ שנכפה על אופר או תחביב שאימץ די בשמחה. עד היום הוא מעודכן בקורותיו של כל עובד שמצטרף לחברה. אני פנאט של עובדים. אני בודק את כולם ברמת ההתאמה המקצועית לפי הפרופיל שלהם, ואני עדיין מביא הלידים הטוב ביותר של מחלקת משאבי אנוש שלנו, הוא אומר. כלכלה צריכה עובדים בכל המקצועות. מגוון. גם מורים ורופאים ומנקים ומלצרים. בחזון שלך, אם בהייטק עובדים כיום כ10%, כמה עוד יוכלו לעבוד? אני חושב שגם 30% מהעובדים בישראל יכולים לעבוד בהייטק. היום בסימילר ווב רק חצי מהעובדים שלנו בישראל, ואני רוצה ש80% יהיו פה. וזו כבר תעשייה שלמה. ולא רק אנשי טכנולוגיה. מתוך 50 העובדים שאני מגייס בחודש, רק 40 הם אנשי פיתוח. ואני גם מייצר את שכבת ההנהלה של הסטארט-אפים העתידיים. עוד 5 שנים אני אהיה כמו וויקס, עם 3,000 עובדים בארץ. איך אתה כל כך בטוח בעתיד? אין שום חשש שאנחנו בבואה, שהתעשייה תתכווץ, שהנאסדק ייפול וגם המניה שלכם תתרסק? אני כבר 14 שנים רץ עם החברה. עברתי את 2008, עברתי את הקורונה. גם אם נסתכל על שנת 2000, כשעוד הייתי חייל, ההתרסקות הגיעה, אבל בתוך שנה וחצי היא חלפה. עם הביזנס שלך אמיתי, אתה עובר את זה. אני יכול לחטוף מכה בכנף, אז תהיה שנה אחת קשה. ויש לי ביזנס אמיתי, טכנולוגיה אמיתית, ואני עושה אותה הכי טוב בעולם. בדיון על מתעשרי ההייטק, התחושה היא שמנהלי החברות לא מסוגלים לשמוע שום ביקורת על הענף, ובתוך רגע חשים מותקפים או רדופים. כל החלקים בכלכלה נהנים מהפריחה של ההייטק. האדריכל שייצב לי את המשרדים בסרונה, וייצב לי גם את המטה החדש למשל, עבד קודם במשרד של אמא שלו. ועכשיו הוא כבר עובד לבד ומעסיק 20 אנשים. או האירוע לכבוד ההנפקה שעשינו בים המלח. פעם האומנים בישראל היו צריכים לחכות ליום העצמאות כדי לעשות כסף. היום אין להם דקה לנשום, כי חברות ההייטק עושות אירועים. אי אפשר להפיל עלינו הייטקיסטים את הכל, גם את ביצוע המשימה וגם את האחריות למה שמתרחש. אם היה תמריץ מהמדינה לפתוח מטה בבאר שבע, היינו הולכים לשם. אבל אפילו במרכז אין עובדים. אז מה נעשה בפריפריה? או אנגלית למשל. אני מכין את הילדים שלי להייטק. בבית הם רואים טלוויזיה רק באנגלית, ושלוש פעמים בשבוע אני לוקח אותם, בני שנה ושלוש, לחוג אנגלית. הם שרים שירים. זה צריך להיות כמו בהודו, עם בתי ספר שמלמדים רק באנגלית. אנגלית צריכה להיות שפה רשמית בישראל. זה לא יעשה אותנו פחות יהודים או פחות ישראלים. 10 פעמים אתה רוצה לפרוש, אבל זה כמו מסע קומטה. ממשיכים. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.